השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת שלמה בן אליהו זיכרונו לברכה וגם לעילוי נשמת מרדכי בן אליעזר הכהן זיכרונו לברכה. נודה לכם אם תלמדו לעילוי נשמתם. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור ובזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף ל"ו במסכת מכות. נתחיל 9 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים 2 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 21 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בשבועת העדות ונתמקד בנוסח השבועה. בחלק השני נעבור לשבועת הפיקדון. אז כאמור, בחלק הראשון אנחנו ממשיכים לעסוק בנוסח השבועה, כשהנוסח הקלאסי זה למשל, אני משביע אתכם בשם השם, למשל שלא ראיתם את ההלוואה, כשבפתיח הזה יש בעצם שני חלקים, יש את אני משביע, כלומר לשון השבועה, ויש את הזכרת שם השם, ואמרנו במשנה שאומנם צריך את שני החלקים האלו, אבל לא בדיוק ככה, כלומר לא צריך דווקא לשון שבועה, אפשר גם מצווה אני אליכם, או שרכם אני וכו', וגם לא צריך דווקא את שם השם המיוחד, אלא אפשר גם שמות אחרים כמו שין ד' י', צווקות, וגם כינויים כמו חנון ורחום וכו'. זה מה שראינו אתמול, היום נמשיך לעסוק בזה ונחלק את זה לחמישה סעיפים. אז הסעיף הראשון לגבי כינויים. כאמור, המשנה אמרה שגם כינויים זה נחשב, אבל הגמרא מקשה ורמינו מברייתא שאומרת שצריך דווקא שם השם וכינויים לא נחשבים. עונה הבעיה איזה מחלוקת, לפי רבנן זה נחשב, לפי רבי חנינא בר אידי שמופיע בעוד ברייתא זה לא נחשב. עכשיו בסוגריים, מה המקור לדעה שזה לא נחשב? אז האמת היא שבגמרא יש שני מקורות. מקור אחד בברייתא הראשונה זה גזרה שווה מסוטה, כי בשבועת העדות כתוב ושמע קול עלה והוא עד וכו', ובסוטה בבמדבר ה' כתוב השביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ואמר הכהן האישה ייתן השם אותך לעלה ולשבועה וכו', ומזה שכתוב שם פעמיים עלה ואחד מיותר, אז לומדים ממנו גזרה שווה. אז בקיצור, כמו ששם זה שבועה ודווקא עם שם השם, גם כאן זה שבועה עם שם השם, זה מקור ראשון. מקור שני, בברייתא של רבי חנינא בר אידי עצמו, זה נראה שהוא לא לומד את זה מסוטה, אלא הוא לומד את זה משבועות חיוביות. כלומר, הרי יש שבועות שאסור להישבע אותם, כלומר שבועת שקר, כמו המקרה שלנו, של שבועת העדות, אבל יש שבועות שחייבים להישבע אותם, כמו למשל שבועת השומרים. אז אומר רבי חנינא בר אידי, כמו שבשבועות שצריך להישבע, אז כתוב בתורה שזה עם שם השם, כמו שכתוב בשמות כ"ב, שבועת השם תהיה בין שניהם, אז אותו דבר בשבועת שקר, גם שם הוא חייב, דווקא אם הוא עשה את זה עם שם השם. בכל אופן, זה כאמור רק דעת רבי חנינא בר אידי, רבנן חולקים ואומרים שגם כינוי זה נחשב. עד כאן הסעיף הראשון, שוב, לפי רבנן והמשנה מספיק כינוי, לפי הברייתא שזה רבי חנינא בר אידי, כינוי זה לא מספיק. הסעיף השני הוא בדרך אגב קצת, וזה מה המקור בכלל שהפסוק שלנו בשבועת העדות ושמעה כל עלה מדבר בכלל על שבועה, מה זה בכלל המילה עלה? אז לפי הדעה שאמרנו שיש גזרה שווה לסוטה, אז זה המקור, כמו שכבר הזכרנו. אבל לפי רבנן שלא עושים גזרה שווה לסוטה, אז מאיפה הם לומדים שבשמעה כל עלה זה בכלל שבועה? ולזה הגמרא מביאה שני מקורות. מקור אחד זה שגם רבנן בעצם לומדים מסוטה, אבל כאמור לא על ידי גזרה שווה, אלא ממשמעות הפסוק. איך לומדים את זה ממשמעות הפסוק? אז כאן יש שלושה שלבים. בשלב הראשון הגמרא מבינה שכיוון שבסוטה כתוב שבועת העלה, אני לומד שבעצם המילה עלה זה בעצם שבועה. כך שגם אצלנו כשכתוב ושמע כל עלה, עלה זה שבועה. זה השלב הראשון, אבל הגמרא דוחה מה פתאום? הרי מזה שכתוב שם שבועת העלה, משמע שהמילה עלה היא לא שבועה, אלא שבועת העלה היא שבועה. לכן שלב שני בהבנה זה שנכון, המילה עלה בפני עצמה היא לא שבועה אלא כללה, אבל אני לומד משם שכל פעם שכתוב עלה זה כללה שבאה ביחד עם שבועה, וממילא גם אצלנו בשבועת העדות ושמע כל עלה, הכוונה היא כללה עם שבועה. עכשיו שואלת הגמרא, אוקיי, אז למדת שעלה זה כללה עם שבועה, אבל הרי אנחנו בשבועת העדות מדברים לא רק על כללה עם שבועה, אלא גם על שבועה בפני עצמה. מאיפה תלמד את זה? אז לזה נוסיף שלב שלישי, וזה שאצלנו בשבועת העדות כתוב ושמעה כל עלה. למה כל עלה? למה לא מספיק לכתוב ושמע עלה? אלא שיש פה בעצם כפילות. ושמע כל ושמע עלה. כלומר, ושמע עלה זה כללה עם שבועה, ושמע כל זה שהיא שמעה שבועה בלי כללה. אז הנה מקור שבשמעה כל עלה, הכוונה היא גם שמעה שבועה, ועל זה מחייבים. זה מקור ראשון שהכוונה אצלנו לשבועה. מקור שני, זה בשורה החמישית בעמוד א', אומר רבי אבאו, לומדים את זה מנבוכדנצר. הרי כשנבוכדנצר אומר לצדקיהו לא למרוד בו, אז ביחזקאל י"ז כתוב, ויבא אותו בעלה, אבל אחר כך כשצדקיהו בסוף כן מורד בו, אז כתוב בדברי הימים ב', וגם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו באלוקים. אז בהתחלה כתוב עלה, ובסוף כתוב שבועה, אז מכאן שעלה זה שבועה, זה המקור השני. ועד כאן הסעיף השני, מניין שלפי רבנן ושמע כל עלה, הכוונה היא לשבוע. הסעיף השלישי בשורה השמינית בעמוד א' מחזיר אותנו לנושא של נוסח השבועה, אז אחרי שמקודם דיברנו על שם השם או כינוי, עכשיו בוא נחזור לדבר על החלק הראשון של המשפט, וזה המילה שבועה, שכאמור לא חייבים דווקא את המילה שבועה, אלא למשל אפשר גם מצווה אני עליכם או שרכם אני, אז עכשיו נראה עוד נוסחים שאפשר, נדבר על שלושה כאלה, וזה ארור, אמן ופשוט כן או לא. בואו נראה את זה. אז נוסח ראשון ארור. אומרת הגמרא שהמילה ארור יכולים להיות לה שלוש משמעויות, תלוי בהקשר. זה יכול להיות לשון של נידוי, כללה, או הנושא שלנו, שבוע. איפה רואים את זה? אז נידוי רואים את זה כשברק בן אבינועם מנדה את מרוז, אור ומרוז. כללה רואים בהר גרזים והר עיבל, כתוב בדברים כ"ז, ואלה יעמדו על הכללה וכולי, ארור האיש. אז רואים שארור זה לשון כללה, והנושא שלנו, איפה רואים שארור זה גם שבועה, אז לזה יש שני מקורות. מקור ראשון, כשיהושע משביע שלא יבנו את יריחו, כתוב, וישבה יהושע בעת ההיא למור, ארור האיש לפני השם וכולי. אז הנה כשהוא משביע, הוא משתמש במילה ארור, אז ארור זה שבועה, אבל הגמרא דוחה את זה, אולי הכוונה שהוא בעצם עשה שני דברים, גם השביע וגם כילל, אז לא רואים שארור זה השבועה, אולי זה דבר נפרד. לכן מקור שני, כששאול השביע את העם במלחמה שלא יאכלו באותו יום, אז כתוב בשמואל א', ויואל שאול את העם למור, ויואל זה מלשון עלה, כלומר כללה, ארור האיש אשר יאכל וכולי, ובהמשך כתוב, ויונתן לא שמע בהשביע אביו את העם. אז שוב רואים שמשתמש בלשון כללה, ויואל, ארור, ובסוף רואים שזה בעצם היה שבועה. אז הנה רואים שארור זה שבועה. זאת ההצעה השנייה, אבל גם את זה דוחה הגמרא בצורה דומה. היא אומרת, אולי גם כאן הכוונה היא שהוא עשה שני דברים, גם כלל וגם השביע. עונה הגמרא, תשובה שבעצם עונה גם על כאן וגם על המקור הקודם של יהושע, אם זה השני דברים נפרדים, היה צריך להיות כתוב, וארור האיש אשר יאכל. כלומר, עוד משהו. מזה שאין כאן וב, זה מראה שזה לא דבר נפרד, אלא הארור זה בעצם השבועה, וכאמור מכאן שארור גם יכול להיות לשון שבועה. עד כאן הלשון הראשון, ארור. הלשון השני זה המילה אמן, גם כאן אומרת הגמרא שיש לו שלוש משמעויות, תלוי בהקשר, זה יכול להיות שבועה, זה יכול להיות קבלת דברים, וזה יכול להיות האמנת דברים, ונפרט, אז כאמור, זה יכול להיות שבועה, זה לומדים מסוטה, שהיא עונה ואמרה אישה אמן אמן, אז היא בעצם לא אמרה את המילה שבועה, אבל בכל זאת זה נחשב לשבועה. משמעות שנייה למילה אמן זה קבלת דברים, את זה רואים שוב בברכות ובכללות, כתוב ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. אז הנה רואים שהמילה אמן יכולה להיות גם לקבל את הברכות והכללות למשל, ומשמעות שלישית לאמן זה האמנת דברים. נבין את זה מהדוגמה, וזה שאחרי שנביא שקר מנבל את צדקיהו, אל תדאג, השם יחזיר את כל הכלים שנבוכדנצר לקח בגלות החרש והמסגר, יהיה בסדר, אז אומר לו ירמיהו, הלוואי שהיית צודק, ואומר את זה במילים, אמן כן יעשה השם, יקם השם את דבריך, אז כאן רואים שאמן זה גם הלוואי שאתה צודק, למרות שירמיהו יודע שהוא לא צודק, אבל זה סוג של הלוואי, כן יהיה רצון. ועד כאן הלשון השני לגבי אמן. אז ראינו ארור, ראינו אמן, ועכשיו לשון אחרון, אנחנו באמצע עמוד א', אומר רבי לזר, גם המילה לא או כן יכולות להיות שבועה. מה המקור לזה? אז המקור ללא זה בבראשית ת', השם אומר אחרי המבול, ולא יהיה עוד המים למבול, ובישעיהו נ"ד כתוב שזה בעצם היה שבועה, כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי. אז הנה המילה לא זה שבועה, זה המקור ללא, המקור לכן זה מסברה, שאם לא נחשב שבועה, אז גם המילה כן נחשבת שבועה, זה לגבי המקור. אבל עכשיו ברבא ומקביל את זה, לא כל פעם שאדם אומר לא, כן, זה כבר אומר שהוא נשבע, אלא דווקא אם הוא כופל את זה, שזה מראה על רצינות, כי גם במקור שלנו, שם במבול, השם בעצם כפל את זה, כי יש גם את הפסוק שהזכרנו, פסוק תדבב, ולא יהיה עוד המים למבול, אבל גם לפני זה בפסוק י' גם כתוב, ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ, ולכן דווקא אם הוא כופל, אז זה נחשב שבועה. ועד כאן הסעיף השלישי, ראינו עוד שלושה לשונות שנחשבים לשון שבועה, ארור, אמן, וכן כן או לא לא. הסעיף הרביעי זה כמעט בשליש התחתון של עמוד א', והוא מחזיר אותנו למשנה, וזה שכיוון שדיברנו על הזכרת שם השם או כינויים בשבועה, אז המשנה עברה לדבר גם על כללות, והיא מדברת על כללת השם, כללת אביו ואמו, וכללת עצמו או כללת חברו. עכשיו, בכל מקרה ברור למשנה שכשאנחנו מדברים על כללה, זה כללה עם השם. כלומר, זה לא סתם שרובן אומר לשימון, אתה מקולל או משהו כזה, אלא שהשם יקלל אותך. וגם כאן עולה השאלה, האם צריך בשביל לעבור לאיסור ולהיענש דווקא להשתמש בשם השם, או אפשר גם בכינויים. אז לגבי מקלל את השם ומקלל אביו ואמו, ששם זה עונש מיתה, רבי מאיר אומר שאפשר גם כינויים, חכמים אומרים שדווקא בשם השם. לגבי מקלל את עצמו או את חברו, ששם זה רק איסור לב ומלכות, שם כולם יודעים שזה גם מכינויים ולאו דווקא שם השם. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו נראה את המקורות לכל זה, ולפני שנראה אותם, רק נקדים שהנחת היסוד כאן של הדיון זה שבכל מקום שהתורה כותבת במפורש שהכללה היא עם שם השם, אז הנחת היסוד זה שהכוונה היא לשם השם המיוחד. לעומת זאת, אם לא מוזכר שם השם, אז ההנחה היא שאומנם צריך שם השם, אבל לא המיוחד, אלא אפשר גם כינויים. זאת הנחת היסוד. עכשיו בואו נראה איך מתוך זה לומדים את הדעות השונות. אז הסוג הראשון זה קללת השם, וכאן דווקא כן כתוב במפורש שם השם, זה בויקרא כ"ד, בפסוק ט"ו כתוב איש איש כי יקלל אלוקיו ונשא חטאו, כאן עוד לא כתוב שם השם, אבל פסוק ט"ז מיד אחרי זה כתוב ונוקב שם השם מות יומת, רגום ירגמו בכל העדה, כגר כאזרח בנוקבו שם יומת. בקיצור, מוזכר כאן שם השם, ממילא דעת חכמים מאוד מובנת, צריך שם השם. לעומת זאת רבי מאיר שאומר שגם בכינויים הוא למד את זה מהכפלות, כי כאמור בפסוק ט"ז כבר כתוב ונוקב שם השם מות יומת וכולי, למה צריך גם את פסוק תתוו, איש איש כי יקלל אלוקיו ונסח אתו, אז הכפלות באה לרבות שגם בכינויים. זה רבי מאיר. חכמים לעומת זאת אומרים נכון, זה בא לרבות כינויים, אבל לא לאיסור מיטה, אלא רק לאיסור לב, אבל לאיסור מיטה זה דווקא שם השם, כמו בפסוק תתזיין, הפסוק השני, עד כאן לגבי מקלל את השם. לגבי מקלל אבי ואימו, אז שוב, המחלוקת זהה, שחכמים אומרים רק שם השם, רבי מאיר אומר גם כינויים, מה המקור כאן? אז הפעם, דווקא בפסוק עצמו לא מוזכר שם השם, הפסוק זה בשמות כפה א', הוא מקלל אבי ואימו מות יומת, ממילא דעת רבי מאיר מובנת שזה גם בכינויים, אז מאיפה חכמים לומדים שזה דווקא בשם השם? אומרת הגמרא שחכמים כאן זה בעצם רבי מנחם ברבי יוסי, והוא לומד את זה לא מכאן, מהפסוק של מקלל אבי ואימו, אלא מהנושא הקודם, ממקלל את השם, שבסוף פסוק ט"ז יש שם עוד משהו מיותר, וזה ונוקבו שם יומת. למה זה כתוב שם? אלא שאם אינו עניין למקלל את השם, ששם כבר למדנו שזה דווקא שם השם, אז תנאו עניין למקלל אבי ואימו, שגם שם זה יהיה דווקא בשם השם המיוחד. זו דעת חכמים. רבי מאיר לעומת זאת לומד מהסיומת הזאת של בנוקבו שם יומת משהו אחר. ממילא אצלו זה נשאר כמו הפשט, שזה גם בכינויים ולאו דווקא שם השם המיוחד. עד כאן לגבי מקלל אבי ואימו. הנושא השלישי זה מקלל את עצמו או מקלל את חברו, כאן זה לא עונש מיטה אלא רק איסור לב, וכאן לפי כולם זה גם בכינויים, וזה פשוט כי המקורות של שני איסורים האלו, גם בהם לא מוזכר שם השם, אז ממילא זה גם בכינויים. מה המקורות לשני איסורים האלו? אז המקור לקללת עצמו זה מדברים ד', רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך וכולי. הפשט כאן זה לא לשכוח את התורה, אבל דורשים את זה גם שאדם צריך לשמור על עצמו, וזה כולל גם לא לקלל את עצמו, וזה כרבי הילה שכשכתוב ישמר זה איסור לב. המקור לקללת חברו זה מילות תקלל חרש, בכל אופן, כאמור בשני המקורות האלו לא מוזכר שם השם, וממילא זה גם בכינויים לפי כולם. ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי מקלל את השם, מקלל את אבי ואמו, ומקלל את עצמו או חברו, האם צריך שם השם המיוחד או מספיק כינוי. הסעיף החמישי והאחרון זה לגבי החלק האחרון במשנה, וזה שבנוסח של השבועה, כמו שאמרנו, לא צריך להגיד דווקא אני משביע אותך שתעיד לי, אלא אפשר גם למשל לומר יקיחה השם אם לא תעיד לי. ולגבי זה נראה שני דיונים. דיון אחד שלא ממש בא להסביר את המשנה, אלא יוצא מתוך המשנה, וזה שמסופר שכשרב כהנא למד את המשנה, והוא קרא אותה ואמר יקיחה השם, אז רב יהודה ששמע את זה אמר קנה עם כף, כלומר תכנה את זה בצורה אחרת, כלומר אל תגיד יקיחה השם, כי אז זה נשמע כאילו אתה מקלל אותי, רב יהודה, אלא תשנה קצת את המשנה ותגיד יקהו השם, שלא ישמע שאתה מקלל אותי. זה סיפור אחד. סיפור שני זה שהיה תלמיד אחד שקרא פסוק רע בתהילים, גם אל יתעצך לנצח יחתך ויסחך מאוהל, ופעם רב כהנא שמע את זה, וגם אמר לתלמיד את מה שבזמנו רב יהודה אמר לו, קנה, תשנה את זה, אל תגיד יתעצך, זה נשמע כאילו אתה אומר את זה לי, אלא תגיד יתעצהו, כאילו למישהו אחר. ולמה צריך גם את הסיפור השני? למד שאת הכינוי הזה, כלומר את השינוי הזה, עושים לא רק כשלומדים משנה, אלא גם אפילו כשקוראים פסוקים. ועד כאן הדיון הראשון לגבי יקחה השם. הדיון השני, כבר שש שורות לפני סוף עמוד א', זה שהמשנה המשיכה ואמרה, מה אם הוא לא אמר יקחה השם אם לא תעיד לי, אלא הוא השתמש בלשון הפוכה. הוא אמר, אם תעיד לי, אז השם לא יקה אותך. האם גם זה נחשב שבועה, ואז ממילא האם העדים חייבים אם הם שיקרו? רבי מאיר אמר שכן, חכמים אמרו שלא. עכשיו, למה לרבי מאיר כן? כי כנראה שהוא סובר שמכלל לאו אתה שומע הן. כלומר, כיוון שהוא אמר, אם תעיד לי, אז השם לא יקה אותך, אז מכאן בהיגיון אני יכול לומר גם הפוך, שאם לא לא תעיד לי, אז השם כן יקיא אותך. זה רבי מאיר, עוד מעט נסביר את רבנן. בכל אופן, לגבי רבי מאיר, שוב, הוא חייב, כי מכלל לב אתה שומע הן. עכשיו, על זה מקשה הגמרא, הרי רבי מאיר אנחנו יודעים שבהקשר אחר, כשאדם עושה תנאי בדיני ממונות, אז הוא צריך להשמיע את שני הצדדים של התנאי. אם כן, אז כך וכך, ואם לא, אז כך וכך. הוא לומד את זה מתנאי בני גד ובני ראובן בכניסה לארץ. בכל אופן, מזה שצריך להשמיע את שני הצדדים, זה אומר שלפי רבי מאיר, אתה לא אומר מכלל לב אתה שומע הן. לא מספיק להשמיע רק את הלב ואני אלמד לבד את ההן, אלא צריך לומר את שני הצדדים במפורש. אז איך אצלנו רבי מאיר אומר שמכלל לב אתה שומע הן ולכן חייב, ואילו שם בממונות הוא לא אומר את זה? זאת השאלה, ולזה באופן כללי נראה שתי תשובות. התשובה הראשונה זה בוא נהפוך את השיטות. הגמרא לא אוהבת את זה, לכן היא עוברת לתשובה השנייה, אבל גם אותה היא דוחה, ואז בסוף היא חוזרת לתשובה הראשונה. אז בוא נתחיל בתשובה השנייה, ואז נחזור לראשונה. אז התשובה השנייה, זה שאומר רב יוסף, יש הבדל בין התחומים. כלומר, בדיני ממונות, באמת לרבי מאיר, אין מכלל לב אתה שומע הן, אבל בדיני איסורים, כמו כאן, דיני שבועות, כאן יש לו מכלל לב אתה שומע הן, ולכן חייב. זאת התשובה השנייה, אבל הגמרא דוחה את זה, כי אומרת, הרי גם בסוטה, שזה איסורים, אנחנו רואים שלרבי מאיר, אין מכלל לב אתה שומע הן. איפה רואים את זה? כי כתוב שאומרים לסוטה, ואם לא סטית תומה תחת אישך, היא נקי ממי המרים המערערים האלה, ורבי מאיר דורש שבעצם יש כאן כפילות, ואומרים לאישה את שני הצדדים. כלומר, אם לא סטית, אז היא נקי, ואם כן סטית, אז חינקי, ומזה שצריך לומר לה בפירוש את שני הצדדים, זה אומר שלא מספיק לומר רק צד אחד ולבד נבין גם את הצד השני. כלומר, לא אומרים מכלל לב אתה שומע הן. אז בקיצור, לרבי מאיר, לא אומרים מכלל לב אתה שומע הן, לא בממונות, וגם לא באיסורים, כמו בסוטה, וממילא לכאורה גם לא אצלנו. אז שוב חוזרת השאלה, איך אצלנו רבי מאיר מחייב כי מכלל לב אתה שומע הן, אם לדעתו לא אומרים את הכלל הזה, לא בממון וגם לא באיסורים. אז התשובה השנייה נפלה, ועכשיו אנחנו כאמור חוזרים לתשובה הראשונה, וזה פשוט צריך להפוך את השיטות. כלומר, הגרסה שלנו זה שרבי מאיר מחייב וחכמים פותרים, אבל נהפוך את זה שחכמים מחייבים ורבי מאיר פותר. ולמה? אז חכמים מחייבים כי לדעתם כן אומרים מכלל לב אתה שומע הן, ורבי מאיר פותר כי כמו שראינו לדעתו לא אומרים מכלל לב אתה שומע הן, לא בממונות וגם לא באיסורים, כמו בסוטה וכמו אצלנו בשבועות. אז זה הסבר, ואם זה נשאר, אבל עדיין זה קצת קשה, כי מקשה רבינה, לכאורה זה לא נכון. הרי בכהן ששתה ואז עבד במקדש, שזה איסורים, כולם יודעים שכן אומרים מכלל לב אתה שומע הן. אנחנו רואים את זה כי כתוב בויקרא י' יין ושחר על תשת אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו, ומכאן לומדים שאם הוא לא ישתה אז הוא לא ימות, אבל אם הוא כן ישתה ויעבוד אז הוא כן ימות. כלומר, כולם יודעים שגם באיסורים כן אומרים מכלל לב אתה שומע הן. אז איך אתה אומר שרבי מאיר אומר אצלנו ובסוטה שלו? עונה הגמרא, מה שאמרנו שלפי רבי מאיר לא אומרים את זה, זה דווקא בממונות או באיסורים שיש בהם הקשר לממונות, כמו סוטה שזה נפקא מינה לכתובה שלה, וכמו אצלנו בשבועות שהוא רוצה שיעידו על הלוואה. בזה באמת הוא אומר שלא אומרים מכלל לב אתה שומע הן, כמו שאמרנו. אבל בדבר שהוא רק איסור ואין שום קשר לממון, כמו כהן ששתה, כאן מודה רבי מאיר לחכמים שכן אומרים מכלל לב אתה שומע הן, ולכן אם הוא שתה ועבד, אז הוא ימות. עד כאן ההסבר, ושוב אם נסכם, המקרה של המשנה זה שהוא אמר לו, אם תעיד לי, אז השם לא יקה אותך, האם זה נחשב או לא? בגרסה של המשנה זה שרבי מאיר מחייב וחכמים פותרים, אבל הפכנו את זה, אז חכמים מחייבים, כי לדעתם תמיד אומרים מכלל לב אתה שומע הן, ואילו רבי מאיר פותר, וזה כי לדעתו בממונות או באיסורים שקשורים לממונות, כמו כאן בשבועה וכמו בסוטה, לא אומרים מכלל לב אתה שומע הן, אבל בסוגריים, גם הוא מודה שבדברים שהם רק איסורים שלא קשורים לממון, כמו בכהן ששתה, שם כן אומרים מכלל לב אתה שומע הן. ועד כאן הסעיף החמישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, ובזה סיימנו לעסוק בשבועת העדות, וגם סיימנו את הפרק, הדרן הלך פרק שבועת העדות, ועכשיו בחלק השני בעמוד ב' אנחנו עוברים לפרק הבא, בעזרת השם, פרק שבועת הפיקדון. עכשיו, אמנם כבר הזכרנו את שבועת הפיקדון כמה פעמים בתקופה האחרונה, אבל עכשיו בוא נעשה את זה מסודר. אז שבועת הפיקדון זה אומר שאם רובן תובע את שמעון, למשל שהוא הלווה לו כסף או נתן לו פיקדון, ושמעון נשבע לשקר שזה לא נכון, אז אם הוא אחרי זה יודע שהוא נשבע לשקר, אז חוץ מלשלם את הכסף כמובן, הוא גם צריך לשלם עוד חומש, כלומר רבע מהמחיר, וגם להביא קורבן אשם. זה נמצא בויקרא ה' בפסוקים כף עד כבב, נפש כי תחטא ומעלה מעל באשם וכיחש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או השק את עמיתו וכו', ושילם אותו בראשו וחמישיתיו יוסף עליו וכו', ואת השמו יביא להשם אל תמים מן הצון ברכך להשם אל הכהן. אל הפסוקים זה שבועת הפיקדון, ועכשיו יש לנו לזה משנה מאוד ארוכה, אבל היום לא נראה את כולה, כי את רוב הקטעים נראה כשנגיע אליהם בגמרא. מה שכן נראה זה את החלק הראשון שלה, כי על החלק הזה אין גמרא, ואת מה שנראה נחלק היום לארבעה סעיפים, ושימו לב שהמון מזה יישמע מוכר, כי ראינו משנה מאוד דומה לפני שבוע בדף למד על שבועת העדות, והמשנה היום בעצם עוברת על אותם נקודות שראינו אז על שבועת העדות, ואומרת מה הדין לגביהם בשבועת הפיקדון. אז זה מעניין להשוות כל פעם בין העדות לפיקדון, עשינו את זה כבר כמה פעמים בתקופה האחרונה, ונעשה את זה עוד פעם גם עכשיו. בואו נתחיל. אז הסעיף הראשון זה שהחיוב בשבועה הזאת נוהג גם בפסולי עדות. כלומר, בניגוד לשבועת העדות שראינו לפני שבוע שזה דווקא באנשים שהם קשרים לעדות, כי שם כל העניין זה שהם נשבעו שהם לא יכולים להעיד, כאן לעומת זאת זה לא קשור לעדות, ולכן זה נוהג גם בנשים וקרובי משפחה ופסולים, זה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה לגבי שתי נקודות, נקודה אחת זה בפני ביתין ושלא בפני ביתין, ונקודה שנייה מפי עצמו ומפי אחרים. נסביר מה הנקודות ואז נראה מה הדין. אז בפני ביתין ושלא בפני ביתין, הכוונה היא האם הוא חייב דווקא אם הוא נשבע בתוך הביתין, או גם אם הוא נשבע מחוץ לביתין, ומפי עצמו ומפי אחרים, הכוונה היא מי בעצם אמר את נוסח השבועה. מפי עצמו זה ששימון הנתבע הוא אמר את נוסח השבועה. עכשיו גם זה מתחלק לשתי רמות, הרמה הכי גבוהה זה שהוא פשוט ממש אמר אני נשבע שאני לא חייב לך, זה ממש מפי עצמו, אבל גם רמה מתחת לזה שרובן התובע אמר לשימון תשבע לי ואז שימון אמר אמן, גם זה נחשב שהוא אמר את השבועה מפי עצמו, כי אמן זה כמו לומר את השבועה. זה שתי אפשרויות של מפי עצמו. מפי אחרים לעומת זאת זה ששימון הנתבע לא אמר כלום, כלומר, רובן התובע אמר לו תשבע לי, ושימון הנתבע לא התייחס. אמנם הוא לא שתק לגמרי, הוא כן המשיך לומר מה פתאום אני לא חייב לך, אבל הוא לא התייחס לעצם השבועה, זה נקרא מפי אחרים. אז שוב, אלה שתי הנקודות, בפני ביתין ושלא בפני ביתין, ומפי עצמו או מפי אחרים. ועכשיו נראה מה הדין בכל זה. אז גם כאן, כמו לפני שבוע בשבועת העדות, יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבנן. רבי מאיר אומר כאן בדיוק את מה שהוא אמר גם שם, שבפני ביתין, אז זה גם מפי עצמו וגם מפי אחרים, שלא בפני ביתין, כלומר בחוץ, אז זה דווקא אם הוא נשבע מפי עצמו. זה רבי מאיר כמו שם. חכמים לעומת זאת חולקים, רק שכאן יש הבדל בין שבועת העדות לבין שבועת הפיקדון. בשבועת העדות ראינו שחכמים חלקו לכולה, כלומר הם אמרו שבכל מקרה צריך דווקא בפני ביתין, בין אם זה מפי עצמו, בין אם זה מפי אחרים, הם צמצמו את החיוב. הפעם לעומת זאת בשבועת הפיקדון, חכמים חולקים לחומרה, כלומר הם אומרים בכל מקרה הוא חייב, אפילו אם זה מפי אחרים ושלא בפני ביתין, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי, שזה כן כמו שראינו בשבועת העדות, זה שהנתבע מצד אחד צריך להיות מזיד בעצם זה שהוא גוזל, כלומר הוא צריך לדעת שהוא באמת כן חייב את הכסף ושהוא נשבע עכשיו לשקר, אם הוא שוגג כי הוא חושב שהוא באמת לא חייב, אז הוא לא יהיה חייב קורבן. אז שוב, לגבי עצם הגזל הוא צריך להיות מזיד, אבל לגבי זה שזה יגרום לו לחיוב קורבן, בזה הוא יכול להיות או מזיד או שוגג, זה כמו שראינו גם בשבועת העדות. הסעיף הרביעי והאחרון היום זה שאם הוא חייב, אז כמו שכבר הקדמנו, הוא מביא קורבן אשם, ושהאשם הזה צריך להיות שווה שני כסף שקלים, לומדים את זה מהאשם מעילות, ששם זה שני כסף שקלים, אז גם כאן, וזה, כמו שראינו כמה פעמים, בניגוד לשבועת העדות, ששם זה לא קורבן אשם, אלא קורבן חטאת, ולא סתם קורבן חטאת, אלא קורבן עולה ויורד, כמו גם בשבועת ביטוי. ועד כאן הסעיף הרביעי, ועד כאן בעצם החלק השני להיום, פתחנו את פרק שבועת העדות. את המשך המשנה נראה בימים הקרובים, כשנגיע לאותם קטעים בגמרא עצמה. אז הגענו בינתיים בערך לשליש המשנה, ונעצור כאן, ונחזור למה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון המשכנו לעסוק בנוסח השבועה, וראינו חמישה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על כינויים, שלפי המשנה הכינוי כן נחשב, אבל כשנו מברייתא שאומרת שזה לא נחשב, ועונה רבי אי זה פשוט מחלוקת עניים. לרבנן זה נחשב, לרבי חנינא בר אידילא, וראינו מה המקור לזה שזה לא נחשב, או גזירה שווה מסותא, או לימוד מהשבועה החיובית, שגם שם יש את שם השם. בסעיף השני, בדרך אגב, ראינו מה המקור לפסוק שלנו בשבועת העדות ושמעה כל עלה, זה בכלל מדבר על שבועה. אז אם יש גזרה שווה מסותה, אז זה המקור. אבל אם אין גזרה שווה, אז מאיפה לומדים? אז כאן יש שני מקורות. מקור אחד זה גם מסותה, אבל לא מגזרה שווה, אלא פשוט ממשמעות הפסוק. כלומר, מעצם זה שכתוב שם שבועת עלה, אני לומד שכל עלה בא יחד עם שבועה, ומזה שאצלנו כתוב ושמעה כל עלה, מילה כל מיותרת, אני לומד שזה גם שבועה בלי כללה. זה מקור אחד. מקור שני זה מנבוכדנצר שכתוב ויבא אותו בעלה, הוא עשה עלה עם צדקיהו, וכשצדקיהו מרד בו כתוב וגם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו. אז רואים שעלה זה בעצם שבועה, ועד כאן הסעיף השני, מניין שבשמע כל עלה, הכוונה היא לשבועה. בסעיף השלישי ראינו עוד ביטויים שיכולים לשמש במקום המילה שבועה. ביטוי אחד זה ארור, וראינו לזה שני מקורות, או מיושע שכתוב הישבע יושע בעת היא למור ארור האיש וכולי, או משאול שכתוב ארור האיש אשר יוכל, ובהמשך ויונתן לא שמע בהשביע אביב את העם, ושאלנו בשני המקורות אולי מדובר בשני דברים נפרדים, שהוא גם השביע וגם כלל, וענינו אם כן היה צריך להיות כתוב וארור עם וו. אז זה לגבי ארור. לשון שני זה אמן, שזה גם שבועה, כי כתוב בסוטה ואמרה אישה אמן אמן, ולשון שלישי זה לא או כן, כמו שורים במבול, שהשום אומר פעמיים לא, ובישעיהו רואים שזה היה בעצם שבועה, ואם המילה לא לא פעמיים נחשבת שבועה, אז גם המילה כן כן פעמיים נחשבת שבועה. עד כאן הסעיף השלישי, עוד ביטויים שנחשבים שבועה, ארור, אמן ולא לא או כן כן. בסעיף הרביעי, בדרך אגב, המשנה דיברה על מקלל את השם, מקלל אביו ואמו ומקלל את עצמו או חברו. ברור שצריך להזכיר את שם השם, אבל האם מספיק להזכיר כינוי? אז לגבי השניים הראשונים, שזה עונש מיטה, זה מחלוקת. רבי מאיר אומר גם כינויים, חכמים אומרים רק שם השם, וראינו את המקורות לזה. לפי רבי מאיר, במקלל את השם זה מכפלות של ונוקף שם השם וכולי, וגם לפני זה איש איש כי כלל אלוקיו, אז הכפלות באה לרבות כינויים. לעומת זאת, חכמים אומרים, נכון, זה מרבה כינויים, אבל רק לאיסור לאו, לא לאיסור מיטה. לגבי אבי ואמו, ששם לא מוזכר בכלל שם השם, אבל חכמים אומרים שעדיין צריך דווקא שם השם, לומדים את זה ממקלל את השם, האיתור של בנוקבו שם יומת. רבי מאיר לעומת זאת לומד משם משהו אחר, ממילא זה גם בכינויים. לגבי מקלל עצמו חברו, שזה רק איסור לאו, אז ראינו את המקורות לאיסור עליו, וכיוון שבשני המקורות לא מוזכר שם השם, ממילא זה ודאי גם בכינויים, זה היה הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי ראינו את החלק האחרון של המשנה, שאם הוא אמר יקחה השם אם לא תעיד לי, גם זה נחשב שבועה, וראינו שכשאומרים את זה, אז לא להגיד את זה ליד מישהו אחר, זה נשמע כאילו אתה מקלל אותו, אלא תשנה את הניסוח ליקהו השם, ואפילו בפסוק בתהילים רב כהן אמר לעשות ככה, זה דבר אחד. דבר שני, המשנה אמרה שאם הוא אמר את זה בלשון הפוכה, כלומר אם תעיד לי, אז השם לא יקה אותך, ומכאן משמע שאם לא תעיד לי, אז השם כן יקה אותך, האם זה נחשב? אז במשנה הגרסה היא שרבי מאיר מחייב וחכמים פותרים, וזה שרבי מאיר מחייב כי מכלל לב אתה שומע. הן, אבל כשאנו על זה, הרי לפי רבי מאיר לא אומרים מכלל אבת השומע הן, לא בממונות כמו תנאי בני גד ובני רובן, וגם לא באיסורין כמו בסוטה, וממילא הגמרה הופכת את הדעות. כלומר, רבי מאיר פותר, כי באמת לא אומרים מכלל אבת השומע הן, ואילו חכמים מחייבים, ואומנם גם רבי מאיר אומר מכלל אבת השומע הן בכהן ששתה, אבל זה כי זה איסורין בלי שום קשר לממונות, אבל בסוטה ואצלנו, שזה קצת קשור לממונות, אז כאמור, הוא לא אומר מכלל אבת השומע הן, ולכן הוא פותר. לפי הגרסה המתוקנת, ועד כאן הסעיף החמישי, וזה היה חלק הראשון של השיעור. בחלק השני התחלנו את פרק שבועת הפיקדון, הסברנו קודם במה מדובר, ואז ראינו ארבעה סעיפים מהמשנה. סעיף ראשון, שבניגוד לשבועת העדות, החיוב בשבועת הפיקדון נוהג גם בפסולי עדות, כמו נשים, קרובי משפחה ופסולים. סעיף שני זה שרבי מאיר אומר שאם הוא נשבע בפני בית דין, אז הוא חייב בין אם הוא נשבע מפי עצמו ובין אם הוא נשבע מפי אחרים. אם זה שלא בפני בית דין, אז זה רק מפי עצמו. זה רבי מאיר, והוא אמר את זה גם בשבועת העדות. חכמים חולקים, ונזכיר שבשבועת העדות הם חלקו לכולה, הם אמרו שזה תמיד דווקא בפני בית דין, ואילו כאן הם חולקים לחומרה ומחייבים אפילו שלא בפני בית דין, אפילו מפי אחרים. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו שבעצם הגזל הוא צריך להיות מזיד, אבל לגבי לדעת שזה יחייב אותו קורבן, הוא יכול להיות או מזיד או שוגג. וסעיף רביעי, החיוב זה לא כמו בשבועת העדות, חטאת, קורבן עולה ויורד, אלא קורבן אשם בשווי שני כסף שקלים. את המשך המשנה נראה בימים הקרובים כשנגיע לזה בגמרא. כל טוב בינתיים.